ברשות מורה ורבותיי, ברשות הרבנים שיהיו בערך ימים. ואם תעמיק עוד בעניין, אנחנו עדיין בפרק א', ואם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם, הוא מתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. פה הרב אומר עליו השלום, שאם תעמיק תראה, העולם באמת נברא לשמש את האדם. לטובת האדם, שיהיה לו במה להשתמש מכל מה שצריך לו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, ברא אותו כדי לשמש אותנו, את האדם. אבל יש פה שיקול גדול, אומר הרב. אם האדם משתמש יותר מדי בענייני העולם, אז הוא נמשך אחר תאוות העולם. נמשך אחרי הבלי העולם, כי הוא משתמש בו, לכאורה זה לצורך, אבל הרבה זה מושך אותו והוא יורד מהמדרגה שלו, מתרחק מעבודת השם. כי כמו שהוא מרבה ברצונותיו ותאוותיו, כך מתמעטת הקרבה שלו להקדוש ברוך. ואם הוא שולט בעצמו, שלא נותן לעצמו להפריז בשימוש של העולם, אלא לוקח מהעולם את מה שהוא צריך, מה שנחוץ לו באמת לקיום. אדם שמגיע למדרגה כזאת, שהוא לא מרבה בשימוש של העולם, אלא רק מה שנחוץ לו, מה שהוא זקוק באמת, אז הוא מתעלה וגם העולם מתעלה עמו. כי העולם זה דבר גשמי, והוא הולך לפי השימוש שאדם משתמש בו. כמו למשל אוכל. אם אדם אוכל, אם הוא אוכל לשם שמיים, עם ברכה, עם היתר גמור, אז האוכל הזה נעשה כמו קורבן על גבי מזבח. האוכל הזה מתעלה מהמדרגה של גשמיות למדרגה של רוחניות. מחולין נהיה קודש. אבל אם אדם אוכל תאוות ליבו, לא לפי מה שצריך, ולא שם ליבו איך יהיה ההכשר שלו, ולא שם ליבו איך יהיה הכוונה שלו, רק הולך לפי התאווה, האוכל הזה עד רבה יורד במדרגה ונעשה פחות ממה שהיה כשהוא היה לפני שאכל אותו. אז זה באוכל, אדם יכול להיות הדוגמה, יכול להפוך את שולחנו למזבח לפני השם יתברך, והאוכל שאוכל נהיה קורבן שמקריבים על המזבח, ויכול להפוך את שולחנו, תודה רבה, למקור של תאווה. והאוכל שאוכל יורד מדרגה אחר מדרגה, רחמנא ליצלן. זה תלוי מאוד מה האדם עושה, איך הוא אוכל את האוכל הזה. זה קובע את המהות של האדם. אותו דבר מהאוכל, ניקח דוגמה לכל העולם. כשמשתמש בעולם בכל העניינים, אם זה שינה, אם זה טיול, אם זה מה שצריך לו לשאר הדברים, אם הוא משתמש בהם לפי הצורך, לפי מה שהוא זקוק, אז הוא מתעלה והעולם מתעלה אחד איתו. אבל אם הוא משתמש בהם לתאוות, הוא יורד בעצמו, וגם העולם יורד עוד מדרגה. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם, ביותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. זאת אומרת, זה עילוי גדול לבריות כולם, שהם משמשי האדם, משל בהמות, חיות, עופות, אם אדם משתמש בהם, יש חלק לרכיבה, חלק לקחת מהם צמר, חלק לאכול אותם, כשהם משמשים את האדם, והאדם הזה משמש את השם, אז הם עלו מדרגה, נהיו כאילו שהם משמשים את השם יתברך. אבל כשהבהמות והחיות האלה משמשים את האדם, והאדם משתמש בהם, לוקח אותם כדי להרבות תאוותיו, אז הם במדרגה פחותה. והוא כעניין מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. וירא אלוקים את האור כי טוב, אמרו רבותינו, זה האור שהקדוש ברוך הוא גנז אותו, ראה את האור כי טוב, וגנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. וזה לשונם של חכמים. וכיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח שנאמר, אור צדיקים ישמח. וכיוון שראה אור, האור עצמו ראה. מי ראה? האור ראה. שהשם גנזו לצדיקים שמח. מי שמח? האור שמח. זה, הוא מדקדק הרב בדברי רבותינו, כיוון שראה אור, שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים שמח. לא הצדיקים שמחו, האור שמח. שנאמר אור צדיקים ישמח. האור הוא שישמח. לא כתוב ישמח או ישמח. אלא האור ישמח. למה? כי בזה הייתה לו עלייה לאור. שהוא ישמש את הצדיקים, אז יש לו מעלה, הוא שמח. למשל, אני אביא דוגמה, לוקחים מהבהמה קלף, עור. פה הרב הביא את הדוגמה של האור, ואנחנו נגיד עור בעין. עור בעד עור. כתוב עור בעד עור. אבל אם האדם לוקח מהבהמה עור, מה עושים בו? יש עור שעושים ממנו נעליים, יש עור שעושים ממנו מעיל, יש עור שעושים ממנו ספה, יש עור עושים אותו בכיסא של המכונית, כל אלה עורות חולין. איש יותר מכובד, יש ספה שיושב עליה איזה מלך יעשה מעור יפה, ויש ספה של עני פשוט, יש נעליים ויש נעליים, יש נעליים עולים 100 שקל, ושני עליהם עולים, ירחם השם. אבל סוף סוף זה נעליים, דורכים עליהם. אבל יש עור שלוקחים מאותה בהמה, ועושים ממנו מזוזה, עושים ממנו תפילין. תראו רבותיי, מאותה בהמה, לוקחים אותו עור, העור שזכה, מתקדש בקדושה עליונה, כותבים עליו מזוזה, כותבים עליו תפילין, כותבים עליו ספר תורה. וכולם מנשקים אותו, כולם תופסים ומתפללים, וכולם מקדשים אותו עור, תלוי למה הוא זכה. כשהוא משמש דבר שבקדושה, אז מי התעלה פה? הקדושה היא קדושה, העור הזה התעלה. הוא משמש ספר תורה, הוא דבוק לקדושה, וגם הוא קדוש. אבל אם אותו עור עושים ממנו חולין, נשאר חולין. ואפשר לעשות אותו עוד יותר חולין ועוד יותר. אז זה הדוגמה, אני חושב, נפלאה להסביר בה את דברי הרב. שאם העולם משמש את האדם הצדיק, שהוא לוקח מהעולם רק מה שצריך לו, הצדיק מתעלה, אבל גם העולם, גם הדברים שמשמשים אותו, גם הם מתעלים. אבל כשהדברים משמשים לאדם שהולך אחרי תאוות ליבו, אז העולם יורד, וגם הדברים האלה יורדים, כשהם נותנים, כמו שאמרנו, בעור. העור הזה, שהוא נהיה לנעליים, הוא נעליים. אבל העור שנהיה לתפילין, הוא עלה בדרגה כל כך גבוהה. או ספר תורה עוד יותר. שזה אמר, הביא לנו הוא עליו השם את הדוגמה מדברי חכמים, שאמרו, כיוון שראה אור, הרבה חושבים שראה אור, כאילו שהשם ראה את האור. לא, לא ככה פשט. אלא כיוון שראה אור, האור ראה. כיוון שראה אור, הכוונה האור ראה. מה האור ראה? האור ראה שהקדוש ברוך הוא, כיוון שראה אור, האור ראה שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים, השתבח שמו וגנז אותו, אז האור שמח. וזה גם מדויק בפסוק במשלי, אור צדיקים ישמח. לא אמר ישמח, אלא האור ישמח. למה האור שמח? מה שייך לאור? מה אכפת לו? אלא כשהוא ראה שהוא משמש את הצדיקים, הוא התעלה. הוא נעשה גדול יותר, חשוב יותר. כמו העור הזה שחלק הולך לנעליים, אבל זה שעלה לספר תורה ולתפילין, העור הזה ישמח, כי הוא עלה ונתעלה במדרגות שקדושה ותעלה. ובעניין אבני המקום, הוא מביא עוד דוגמה, שלקח יעקב ושם מראשותיו. אמרו, במסכת חולין דף צדי א' עמוד א', עמוד ב', אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כולם למקום אחד, והייתה כל אחת אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו, צדיק ראשו, ויקח מאבני המקום וישם מרעשותיו, ואחר כך מה כזה ויקח את האבן. אז אמרו רבותינו שהצדיקים, שהצדיק הזה בא לישון ושם הבנים מפני החיות, שירגיש אם באו. אבל כל אבן אומרת, אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כולם מקום אחד. והייתה כל אחת אומרת, עליי יניח צדיק ראשו. למה עליי יניח? כדי לשמש את הצדיק. אפילו אבן. היא מתעלה, תארו לכם אותם אבנים שזכו להיות אבנים בכותל המערבי. קל וחומר אבנים בחומת העזרה. קל וחומר כותל המערבי הוא חומת הר הבית. כבר אמרנו שלמרות שהייתה מחלוקת באמת גדולה בזה, הרדב"ז, מילנו גדול מהרדב"ז עליו השלום. הרדב"ז, בן דוד בן זמרה, הוא אמר שהכותל הוא חומת העזרה. ולפי זה לנו בעיה גדולה. גם הרדב"ז, שהיה כמעט בימינו, היה בזמנו של הרב קוק. הרדב"ז, הוא היה בצפת. זה הרדב"ז, גם הוא הגיע לארץ. הוא היה במצרים, בנו דוד בן זמרה. הרדב"ז זה ביעקב דוד בן זאב. הוא קבור בצפת. והוא עליו השלום חיבר תוספות הרדב"ז על הירושלמי, על זרעים. הוא גם כן, הוא התלבט בזה, והביא משם תלמידו שזה נקרא חומת העזרה. אבל הוא באמת תמה, אמר, אנחנו ראינו גאונים גדולים, מלאכי אלוקים, ככה הוא קרא להם, שהיו נכנסים ונוגעים בכותל ומנשקים את הבניו, ואם זה חומת העזרה, אסור להתקרב. כי מה נפקא מינה? הנפקא מינה, מה הדין של רחבת הכותל? לפי הרדב"ז, לפי הדעות האלה, שרחבת הכותל זה כבר הר הבית. הר הבית אסור להיכנס עם נעליים. הר הבית אסור להיכנס ממקלו, תרמילו, מנעלו, צריך לטבול. בעלי קרעים אסורים. ואיך נכנסים שם אנשים בלי טבילה? ואיך נשים, בפרט יש נשים שצריכים טבילה, ויש גם הבתולות. הרי כבר כתב הריב"ש שהבתולות, הבחורות שלא נשואות, לא טובלות, אסור להם לטבול, שלא יהיה מכשול. אז הם, איך הם, אז אבל הם טמאות נידה, איך יכולות להיכנס? באמת זה בעיה גדולה, הייתה התלבטו בה. סיפרתי כמה פעמים שהחזון איש עליו השלום, הוא פעם אחת היה, והוא נכנס עד קרוב לכותל המערבי, אבל עמד קצת מרחוק. הרמבריסק היה עומד ממש רחוק, מחוץ לרחבה. כנראה שהרב מבריסק סבר כהרדב"ז, וכאותה סברה שמובאת ברדב"ז, והרבה פוסקים. על כן היה נמנע. חזון איש כנראה עליו השלום סבר דלה כהרדב"ז, אלא הוא סובר שהכותל הוא חומת הר הבית. אז מה שלפני הכותל זה לא הר הבית. אז למה לא התקרב? הסברתי אותו בתשובה למה עשה את זה, פני שהאבנים הם עומדים אחד על השני וכל הזמן בולט. אז כשאנחנו עומדים קרוב לכותל, רגלינו עומדות על האבנים התחתונות, כי כל שורה היא 2 סנטימטר פנימה. הבעיה הזאת באמת הייתה דורות על גבי דורות. הרב פרנק עליו השלום אמר שזה חומת הר הבית. הרב פיינשטיין עליו השלום, ראיתי שהוא כתב שגם כן זה חומת הר הבית, ככה דעתו. לפי כל אלה יש לנו בעיה איך אנחנו מתחרבים. עד שבא מרן רבנו עובדיה יוסף שיחיה וירחמים, שמיתן לו רפואה שלמה, והוא אחרי מלחמת ששת הימים מצא פתרון גאוני לבעיה הזאת. משהו נפלא, פתר את הבעיה אחת ולתמיד. באמת זה דבר, הוא ביקש מערבים שימדדו כמה יש מאבן השתייה עד הכותל. עלה לו רעיון נפלא למדוד, כי הביא תשובת רדב"ז אחרת, תצו, תפתף צדיק וב, שהוא כתב שהאבן הזאת שנמצאת תחת כיפת הזהב, שהם קוראים לה על דחרה, היא אבן השתייה. אז הוא אומר, היות וזה אבן השתייה, בוא נמדוד. הם מדדו, אמרו לו, יש מאבן השתייה עד הכותל 80 מטר. 80 מטר זה לפחות 160 אמה. 160 אמה. ולפי כל החשבונות, מהאבן השתייה, מתוך קודש הקודשים, עד סוף העזרה זה 38 אמה. איך פה נהיה לנו 160 אמה? בעל כורחנו צריכים לומר שזה לא חומת העזרה, אלא חומת הר הבית. זאת אומרת, כל המקום הזה, ה-80 מטר, זה כולל את כל הרוחב של הר הבית. אז זה מובן, ונפתר הבעיה. אי אפשר, אין מה להשיב על זה, הוא פתר את הבעיה אחת ולתמיד. אני קטן מצאתי עוד 2 ראיות. פעם הראשונה שהלכתי אחרי שפתחו את המנהרות ונכנסתי שם, אמרו לי זה המשך של הכותל, המשך, המשך. הייתי הולך, חשבנו הכותל רק מה שאנחנו רואים בחוץ. זה נמשך, שאלתי את המומחים כמה יש, אמרו לי 488 מטר. זה עשיתי סימן פתח, פתח אליהו הנביא זכור לטוב, פתח זה 488 כדי לזכור, כן. אז זה אמרתי, אם זה, אם הכותל חומת העזרה, הרי העזרה יש בה רוחב חוף למדה, אמה. מה האחרונה? זאת אומרת הראשונה לפנינו, עזרת נשים. אמרו חכמים, נשים דעתן קלה, מצאו רמז שעזרת נשים יש בה קלה, קוף למדה אמה. ופה, כמה זה קוף למדה אמה? זה פחות, זה 70 מטר בערך. 80. פה יש 488 מטר, זה גם הוכחה שזה לא חומת העזרה, אלא חומת, אבל ההוכחה שהרב היא יותר גדולה, גם זה הוכחה. מצאתי עוד הוכחה קטנה, אני הייתי הולך שמה, ראיתי אבן אחת בכותל בפנים מול הר הבית, שהיא לא מסוטטת, כל האבנים מסוטטות. אבן אחת שאלתי מה זה, אמרו לי שבאמת החוקרים למדו מזה שאת האבנים של הכותל סיטטו במקום. אחרי שבנו אותם, היו מסטטים אותם. וזאת כנראה מאיזה סיבה אחרת לא מובן, איך הביאו אותה, ככה לא מסוטט. ככה הם אומרים. לפי זה, זה גם כן הוכחה. למה? כי הוכחתי בהלכה שאסור לסטט אבנים בתוך הר הבית. אפילו לבניית המקדש צריך לסטט מחוץ להר הבית. זה הוכחתי ברור. אז איך מסטטים עם זה חומת העזרה, ואתה מסטט במקום, נמצא מסטט בהר הבית. זה לא יכול להיות. אבל אם נגיד שזה חומת הר הבית, אז הצד של הכותל זה מחוץ להר הבית. אפשר לסטט. ועוד שהוכחתי שהכותל הוא לא עומד על הר הבית, אלא עומד מחוץ לה. מאיפה הוכחתי את זה? יש הלכה מוזכרת בגמרא בפסחים וגם ברמב״ם, שכל החומות של העזרה, חומת עזרת ישראל, חומת עזרת נשים, כל הקירות, דין החומה כלפנים מן החומה. ככה הגמרא אומרת. החומה דינה כמו לפנים. אז אמרתי, אם החומה הזאת עומדת על מקום הקודש, מה צריך לומר שדין החומה כמו לפנים? הרי היא לפנים. אם למשל, אם הכותל עומד על הר הבית, אז צריך לומר שדין הכותל כמו הר הבית? הרי הוא עומד על הר הבית. למה צריך להגיד דין החומה כלפנים מן החומה? הרי הוא עומד בפנים. אלא מוכרחים לומר שהחומה עומדת בסוף הר הבית, אבל מחוץ להר הבית. אז היה מקום לומר שדינה כמו חולין לגמרי. אומר לו, החומה עצמה כלפנים. וזה מדרבנן. מצאתי גם תשובה של אבני נזר על זה שזה דרבנן. אבל ההוכחה הזאת שזה עומד בחוץ. נמצא שהר הבית מתחיל בפועל מאחרי הכותל ולפנים. אז זה מחוץ לכותל. בכל אופן, האבנים האלה שזכו פעם יש, אפשר להקל. אני מספר לכם מעשה שהיה פעם ליוויתי את מורי ורבי הגאון רבי יעקב ניסן רוזנטל עליו השלום. הכנסנו למערות והתפללנו שם במקום שהוא מול קודש הקודשים. שמח מאוד שאמר לא ידעתי ושמח והתפלל ובכה. אחרי שיצאנו התחלנו ללכת, יצאנו ממקום הכותל הרגיל. התחלנו ללכת, הוא חזר. אמר רגע, רגע. חזר והלך עוד פעם לכותל הרגיל, איפה שכולם עומדים, ברחבה. הלך עד הכותל והתפלל. אז שאלתי אותו, הרי כבר הרב התפלל. אומר לי, שם זה חשוב. מול כותל. אבל פה כל בית ישראל מתפללים, אני רוצה גם להתפלל פה. כל בית ישראל מתפלל. כי אני אומר, האבנים האלה, זה דוגמה לדוגמה שהרב מביא. כמו האבנים שרצו, כל אבן אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו, גם האבנים האלה, איפה עומדים? יש אבנים שבונים בהם איזה בית קפה לא עליכם, או איזה בית קולנוע, או איזה בית שמר החם, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, האבנים שזכו להיות כותל המערבי. אפילו שזה חומת הר הבית, קדושה כל העולם מנשק, כי רצו עבדיך, תבניה ואת עפרה יחוננו, כולם עומדים, נשקים ומתפללים מולם, זה 2000 שנה. ואמרו חכמים, השכינה לא זזה ממנו לעולם, הנה זה עומד, אחר כותלנו. איזה זכות יש לאבנים, אותם אבנים, מה ההבדל? זו אבן וזו אבן, אבל תלוי איפה היא עומדת, תלוי מה הזכות שהייתה לה. אז מה הרב רוצה לומר לנו מכל זה? שאדם שמשתמש בעולם הזה לפי מה שצריך לו, ומשתמש בו על פי הדין ועל פי ההלכה, הוא מתעלה, אבל גם העולם מתעלה. גם הדברים שמשמשים אותו, גם הם מתעלים. עד שאפילו אבן צועקת עלי יניח, צדיק קדוש. והנה על העיקר הזה עירון וזיכרונם וברכה במדרש קהלת, שאמרו זה לשונם, ראי את מעשי האלוקים, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו. זה פסוק בקהלת. ראי את מעשי האלוקים, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו. מה אמרו על זה חז"ל במדרש? בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן. אמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחים הן, בכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תתקלקל ותחריב את עולמי. זהו הפירוש, ראה את מעשי אלוקים, תראה מה השם עשה, כמה יפה, כמה טוב, וכל זה לא עשה אלא בשביל האדם. מי יוכל לתקן את השם, חבילה וחס מעוות אותם האדם, מי יכול לתקן את זה? אבל אם האדם משתמש במה שהשם ברא, במידה ומשקל לפי המצווה ולפי ההלכה, אז הוא מעלה את הדברים האלה, הוא מרומם אותם, וגם הוא ודאי מתרומם יחד איתם. כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. האדם לא נברא בשביל המצב שלו בעולם הזה. אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אם אדם מצמצם את הראייה שלו ומסתכל רק מה שיש לו בעולם הזה, הוא טועה. כי אז כל חשבונותיו הם רק סביב העולם הזה. אדם כזה הוא מצומצם ולא ישיג יראת השם אמיתית. כי החשבונות שלו הולכים רק לפי הנאתו, לפי תאוותו, מה שעיניו רואות. אבל כשאדם מבין בדעתו שהוא נברא בשביל מצבו בעולם הבא, אז הוא מתחיל לעשות חשבון. כי כל ענייני העולם הזה הם חולפים ועוברים. אם טובים ואם רעים. האדם בעולם הזה עוברים עליו טובות ועוברים עליו רעות. שני דברים אמרו רבותינו. לעולם על התייאש האדם מן הרחמים. ועוד אמרו, לעולם על התייאש האדם מן הפורענות. שניהם בגמרא. מצד אחד, כשיש לו צרות, לא התייאש מן הרחמים. רחמיו מרובים. כשיש לו טובות, לא תזוח דעתו עליו למור, כבר טוב לו, אל יתייאש מן הפורענות. פורענות יכולים לבוא בכל עת, השם יצילנו. אבל צריך לדעת שהכל חולף. הכל עובר, גם זה יעבור. הכל חולף ועובר, ואז אדם מתחזק, וגם כשבאים טובות, דעתו לא זחה עליו, לא משתגע, לא משתבש מרוב טובה, אלא הלחוף כאגמון ראשו, מחופף את ראשו, מחופף את משפיל את נפשו ואת דעתו, ומסתכל מה שצריך לראות בעומקם של הדבר. כשעיקר ההסתכלות היא שיש דין ויש דיין, ויש הקדוש ברוך הוא שדן אותו, ומשלם לאדם כפי מעשיו, אם לטובה או חלילה וחס, אם זה לא לטובה, יש דין ויש דיין, צריך אדם לדעת את זה, אבל כשהוא מסתכל רק העולם הזה, הוא לא עושה חשבונות הרבה. הוא רואה מה כדאי לו כאן, מה לא כדאי לו, יש הרבה דברים שנראים כדאיים, אבל הם לא נכונים על פי תורה. יש הרבה דברים שכרוכים בקשיים נוראים, אבל אם זה דרך התורה, הוא לא יוכל להיפטר מהם, אין לו רשות. גם אם הדרך הזאת מביאה לו קשיים, ומביאה לו איסורים, הוא לא יוכל. אם זה דרך התורה, זה דרך התורה. אדם לא יכול למדוד את הדברים לפי מה שכדאי לו או לפי מה שלא כדאי לו. אלא הדברים צריכים להיות נמדדים מה רצון השם. באמת זה לא דבר פשוט. מי יכול לדעת רצון השם? צריך תפילה. אף אחד לא יכול לדעת. אפילו דוד המלך עליו השלום, כמה וכמה תפילות התפלל על זה, כמו הפסוק שאומר, הורני השם דרכך, אהלך באמיתך. הוא אומר, אני עומד, מסתפק, זה נראה לי דרך השם, זה נראה לי דרך השם, אני לא יודע איפה דרך השם באמת. ריבונו של עולם, תראה לי את דרכך, ואני אלך באמת שלך, לא באמת שאני חושב באמת. צריך תפילה גדולה. זה לא פשוט הדבר הזה. ולפעמים דרך האמת היא קשה. אמרו הקדמונים, האמת כבדה היא, ועל כן נושאיה מעטים. לא כל אחד מוכן לשאת עליו את העול של האמת, כי האמת היא כבדה. ולפעמים מביאה על האדם בעיות ותלאות, אבל אם זו האמת, אם הוא בטוח שהוא הולך בדרך האמת, כמובן צריך תפילה גדולה ובקשת רחמים. לפעמים צריך לעשות צומות כדי שלא יסתה מן האמת, כי לפעמים אדם יכול לטעות בדעתו. אנחנו בני אדם, יכול לחשוב זו האמת וזה לא אמת. זה צריך הרבה תפילה. ודוד המלך שהיה חסיד וקדוש, נביא השם ומשיח השם, והוא מתפלל כמה וכמה פסוקים יש בסגנון הזה של הורני השם דרכך, אהלך באמיתך. על כן תמצא מאמרי חז"ל, אולי נחזור פה, כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא. המצב שלו בעולם הזה הוא האמצעי, הוא הפרוסדור שמכין לו איך יהיה מקומו ואיך תהיה מדרגתו בעולם הבא. הכל נקבע לפי מה שהוא עשה כאן. שהוא התכליתי, העולם הבא התכליתי. כן תמצא מאמרי חזר רבים כולם בסגנון אחד מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה והאכילה, ואכילת המוכן כבר. והוא מה שאמרו, העולם הזה דומה לי פרוסדור בפני העולם הבא. כמו שכתבתי לעיל, כל מה שיש בעולם הזה זה רק הכנה. אין לו מדילה ולא כלום. העולם הזה אין לו ערך מצד עצמו. הערך היחידי שיש, שכאן אפשר לקנות את העולם הבא. אין מקום אחר, רק כאן. כאן אפשר לקנות על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים. וחס ושלום, כאן אפשר גם לקנות, רחמנא ליצלן גיהינם, תלוי בהתנהגותו, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, ואין מקום אחר. צריך האדם להיות זהיר, לנצל את העולם הזה שמנוצל לעשות רצון השם באמת ובאמיתות. אם לאו, מה נשאר בידו? הכל חולף. כבר אמר ביהודה הלוי, מה לי מזמן אם לא רצונך? זמן, בפי הראשונים, זה החיים. כי החיים זה עניין של זמן, עד שעובר. אז הם קוראים לחיים, קוראים לו זמן. אומר, מה לי מזמן? מה לי מהחיים אם לא רצונך? אם לא אני אעשה, אם לא אעשה בחיים האלה את רצונך, מה אני צריך את החיים האלה? מה יש בהם? איזה תועלת? כן, צריך אדם להיות זהיר וזריז, שתמיד יחשוב כדעת מה לעשות, לנצל את הזמן לעבודת השם ולתורתו. כמו שכתבתי, היום לעשותם ולא מחר לעשותם, אלא לעשותם זה היום, לא מחר. מחר זה לקבל שכרם, ומחר לקבל שכרם. עוד אמרו שם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. ערב שבת זה העולם הזה, שבת זה העולם הבא. עולם שכולו שבת. מאיכן, ומי שלא טרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? יבוא לשם, לא יהיה לו אוכל. שם זה לא מקום לבשל, זה כמו שבת. אין בישולים, אין הכנות. כל מה שאתה אוכל שם בעולם הבא, זה הכנה שהכנת כאן. ערב שבת. שבת אין מה לעשות. שם זה כבר שבת. עוד אמרו, העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא לים. הוא מביא שיש הרבה דוגמאות שחזל אומרים שהעולם הזה מכין אדם שיוצא לים. ונוסע נסיעה רחוקה, פעם היו יוצאים לים לחודשים. בים אין מים לשתות. בים אין מה לאכול. רק אם יתפוס איזה דג, לפעמים יתפוס בים בפנים, מאיפה יכול לתפוס אותו איזה לוויתן? מאיפה מים, מה יודע מה? אז מה עושים אלה שיוצאים לים? מכינים הכל. מכינים קדים ענקים של מים, בורות גדולים. מכינים דברי אוכל, מולחים בשר ומולחים דגים כדי שיחזיקו מעמד. אותם ימים לא היו פריג'דרים. מכינים כל מיני ירקות מיובשים, מכינים איזה הכנות. יותר מה שהם לוקחים את עצמם והסחורה, צריך אוכל. אם זה חודשים, והם כמה אנשים ימותו מרעב, שזה הלכו לים, אז הם מכינים. אם לא יכינו, מה יאכלו? יבוא אחד, יעלה, לא יהיה לו מה לאכול. זה העולם הבא, זה הים. שם אין מה להכין. כל מה שיש לך, תכין עכשיו. בעוד שאדם פה לפני שיעלה לאונייה. כשכבר נקרע לעלות לאונייה, הקולות יחדלון, נגמר הכל. אדם צריך להכין, יכין צדה לנשמתו. זה העיקר.